המשבר ברצועת עזה מנוהל לא רק על ידי ממשלת ישראל מצד אחד וחמאס מהצד השני. נזכיר שברקע ניצבת הרשות הפלסטינית שיש לה סכסוך ארוך עם חמאס, וזה משפיע ישירות על האירועים ברצועת עזה וגם על הניסיונות לפתור את המשבר. והניסיונות האלה מערבים צדדים נוספים, מצרים, קטר, גם שליח האום למזרח התיכון. על כל הנושאים האלה אנחנו רוצים לשוחח בדקות הקרובות עם תת-אלוף במילואים שלמה ברום, ראש התוכנית ליחסי ישראל-פלסטינים במכון. שלום שלמה.
בוקר טוב.
ראשית, לגבי הצדדים הנוספים שהזכרתי, אלה מתווכים או שליחים שיש להם חלק בהשגת ההפוגות בלחימה של החודשים האחרונים, וגם במאמצים להוביל את ישראל וחמאס למצב של רגיעה ממושכת, וגם לקשור בעניין הזה את הרשות הפלסטינית. נזכיר את שלושת המתווכים או השליחים העיקריים, מצרים, קטר והשליח של האום למזרח התיכון. רציתי לשאול אותך תחילה, מהם התמריצים של אותם שליחים? למה הם מכוונים ואיך זה עונה על האינטרסים שלהם?
טוב, אני אתחיל עם המקרה הפשוט, שזה שליח האום למזרח התיכון. התמריץ שלו פשוט, זה הג'וב שלו. זאת אומרת, קוראים לזה שליח האום למזרח התיכון, אבל בעצם הוא שליח האום לזירה הישראלית-פלסטינית, ובזה הוא עושה כל הזמן. והמטרה שלו זה לקדם את היחסים בין ישראל והפלסטינים, לקדם את היציבות בזירה הזאת וכך הלאה. במקרה הזה גם, לשם שינוי, האום בחר באדם שמתאים לתפקיד. שיש לו מוטיבציה, יש לו רצון, והוא הצליח גם ליצור מצב שבו הוא מקובל על כל הצדדים המעורבים. כולם מדברים איתו, כולם מוכנים לשתף איתו פעולה, והוא עושה כמה שהוא יכול לקדם עסקה שהיא רחבה כמידת האפשר, כי מבחינתו זה הצלחה בתפקיד. עכשיו נעבור לשתי המדינות המתפחות, שאחת מהן היא מצרים והשנייה היא קטר. במקרה של מצרים, מצרים, המשטר הנוכחי במצרים של אל-סיסי, הדבר העיקרי שמעניין אותו זה המאבק ביריבים מבפנים. ביריבים מבפנים הם האחים המוסלמים והתנועות האסלאמיות הקיצוניות בכלל, כולל התנועות הסלפיסטיות ג'יהאדיסטיות. ולמשטר יש בעיה קשה בסיני. יש שם שלוחה של המדינה האסלאמית, יש שם קבוצות אחרות אלימות, והוא מנהל נגדם מאבק מתמיד, לא תמיד בהצלחה גדולה. לממשל המצרי יש מטרה ברורה מאוד, לנתק את הקשר בין החמאס לבין הקבוצות האלימות בחצי האי סיני, משום כשיש להם את העורף שרצועת עזה נותנת, אז יכולתם להתמודד עם הלחצים של הצבא המצרי היא הרבה יותר גדולה. והם רוצים למנוע את זה. וזה האינטרס אחד שלהם. והאינטרס השני שלהם הוא היציבות. משום שהם חוששים שאם יהיה ערעור נוסף של המצב החברתי-כלכלי בעזה, וערעור כתוצאה מזה של השליטה של החמאס, הם עלולים לספוג את התוצאות של זה, מכיוון שלמשל הם חרדים מתרחיש שבו נפרץ הגבול בין רצועת עזה לחצי האי סיני, ואלפים רבים של פלסטינים זורמים לסיני. כבר היה, אגב, לפני שנים, מצב כזה שבו הייתה הסתערות, בתקופת מובארק, הסתערות פלסטינית על הגבול עם מצרים. והשלישית היא כמובן קטר. קטר שאני נוהג לכנות אותה עכבר ששעק. כי זו מדינה זהירה. התושבים האותנטיים שלה זה כמה מאות אלפים. שעל זה נוסף בערך מספר כפול של עובדים זרים שאין להם שום זכויות. אז זאת מדינה זהירה, אבל עשירה מאוד, בגלל נפט ובעיקר בגלל גז שיש לה בשפע, והמשפחה השלטת שם היא מאוד אמביציוזית. ויש להם תפיסה שהתחילה עם השליט הקודם, וממשיכה עם הבן שלו שהחליף אותו, והתפיסה שלו היא כדי לשרוד כממלכה כל כך זהירה, אז הם צריכים לדעת לתמרן בין הצדדים השונים. ויש להם שלושה מכשירים שעוזרים להם לעשות את זה. אחד זה הכסף שיש להם. השני, והוא גם תוצאה של הכסף שיש להם, זה אל-ג'זירה. ההשפעה שיש לאל-ג'זירה בעולם הערבי, היכולת שלהם להשתמש בזה. והשלישי זה שמירת קשרים טובים עם כל הצדדים. אז לכן קטר שומרת גם על יחסים טובים עם איראן, בניגוד לשאר מדינות המפרץ הערביות, והיא גם משתדלת לשמור על יחסים טובים עם ישראל, עם כל המשברים בזירה הפלסטינית. עכשיו קטר נמצאת במצב קצת קשה, משום שסעודיה וקואליציה שהיא מובילה, מפעילה עליה לחץ אדיר, הטילה עליה סנקציות, בעצם מאמץ של להטיל עליה מין בלוקדה כלכלית, כדי לשכנע אותה לנתק את הקשרים עם איראן. ולכן דווקא עכשיו לקטר יש אינטרס חזק עוד יותר להוכיח שיש לה תפקיד חיובי במזרח התיכון. להשיג את התמיכה של ישראל, להשיג את התמיכה של ארצות הברית, להשיג את התמיכה של הפלסטינים. ותיווך עוזר לה. מעבר לזה יש עוד נקודה שקשורה ליחסים שלה עם חמאס. בין כל הצדדים שקטר משתדלת לשמור על יחסים טובים איתה, נמצאים גם האחים המוסלמים והגורמים האסלאמיסטיים הדומים להם. ולכן קטר באופן משמעותי יש לה יחסים טובים עם החמאס. והיא משתדלת לעזור לו, תוך ניצול כמובן היכולת הפיננסית שלה. בניגוד למה שמופיע בלעיתים בתקשורת הישראלית, אני לא חושב שיש איזושהי ראיה לכך, שקטר מסייעת לפעילות הטרוריסטית של חמאס. הסיוע שלה הוא בדרך כלל בתחומים האזרחיים. כמובן שאפשר לטעון שאם היא עוזרת לתחומים האזרחיים, היא משחררת תקציבים שאפשר להשתמש לפעילות הצבאית והטרוריסטית. זה תמיד נכון. וזאת אחת הסיבות שלמרות שישראל תוקפת לעתים קרובות את קטר בגלל הסיוע שלה לחמאס, במקביל ישראל מוכנה לעבוד עם קטר כאשר זה משרת את האינטרסים שלה.
עכשיו רציתי לשאול אותך בקצרה לגבי הפלסטינים עצמם. תחילה לגבי אבו מאזן, האם מי שמעוניין בסוג הפתרון הזה שמכונה בתקשורת הסדרה צריך לעבור דרך אבו מאזן, ובהנחה שאפשר לעזר בו, מהם התנאים שלו?
לא הייתי משתמש במונח צריך, כי אפשר לעשות הסדרה, וזה מה שהוכיחו האירועים של החודשים האחרונים, תוך עקיפה של אבו מאזן. ברגע שיש מישהו שמממן את העקיפה הזו, במקרה הזה קטר. כי היתרון הגדול של אבו מאזן נבע מכך שהכספים בדרך כלל הגיעו לרשות הפלסטינית, של גם כספי המיסים שישראל אוספת בנמלים עבור הפלסטינים, וגם הכספים שהמדינות התורמות נוטות לרשות הפלסטינית, הכל מגיע לרשות, והרשות מקצה את הכספים הנחוצים לשירותים האזרחיים ברצועת עזה. זה מה שיצר את התלות ברשות. ברגע שנמצא מישהו שמוכן לעקוף את הרשות, וזה קטר, אז אפשר בלי. אז אני לא הייתי מגדיר את זה כצריך, אבל הייתי מגדיר את זה כרצוי. משום שאני חושב שהאינטרס ארוך הטווח של ישראל בסופו של דבר, הוא איחוד מחדש של הזירה הפלסטינית, כדי שיהיה לנו פרטנר שאפשר לדבר איתו ולנהל תהליך מדיני איתו. ואנחנו צריכים להיזהר ממצב שבו אנחנו מנציחים את הפיצול בין שני האזורים.
ועכשיו לעניין חמאס, נוצר רושם שחמאס, לפחות בדרך שבה הוא מציג את הדברים, שואב כוח מהניהול של המשבר מול ישראל, מציג בתקשורת הישגים שלא נמנה אותם כרגע. מצד שני, כשבוחנים את המצב לאשורו בתוך הרצועה, גם מפי האזרחים עצמם, אין כך פני הדברים. שומעים קולות של ביקורת גלויה נגד חמאס, בין היתר מצד פצועים שנפצעו במהלך האירועים האלימים על הגדר. האם לדעתך חמאס מתחזק פוליטית מן המשבר בעזה, או שלהפך?
אבל אני מציע לא להתייחס יותר מדי ברצינות להצהרות של שני הצדדים. להצהרות של חמאס, כמו גם לא להצהרות של הצד הישראלי. משום שכל הצדדים למדו שבמזרח התיכון תמיד כדאי להכריז על ניצחון. לא חשוב מה קרה לפני זה. אז כל הצדדים מכריזים על ניצחון. עכשיו, אובייקטיבית, מצבו של החמאס קשה והוא חלש. החמאס איבד את התמיכה הפוליטית של בו, של האוכלוסייה ברצועת עזה. בסקרי דעת קהל יש ממצאים שהם נראים על פניהם כפרדוקס, אבל יש להם הסבר טוב. וזה שבגדה החמאס יחסית במצב טוב, ופתח, הרשות הפלסטינית, במצב רע. ברצועת עזה זה להפך. חמאס במצב רע, וכמובן בשני האזורים זה באותה סיבה. האוכלוסייה לא מרוצה מהשלטון. אז בגדה זה הרשות הפלסטינית, בעזה זה החמאס. עכשיו, זה מצב המוצא שלו, מצב של חולשה ותחושה שהוא נקלע למצב של אין מוצא. כי מה שהוא ניסה לפני כן לא הצליח לו. הוא ניסה לפתור את הבעיות שלו דרך שיחות הפיוס עם הרשות הפלסטינית, זה לא הצליח. דרך לחצים על ישראל, זה לא הצליח. עכשיו נפתח איזשהו פתח לשיפור מצבו. אבל האוכלוסייה כמובן בעזה שואלת השאלה, האם המחיר היה שווה את זה? והאם זה שווה משהו? או שזה שוב איזשהו הסדרה שבירה שתתמוטט אחרי זמן קצר. ולכן אני חושב שבהסדרה הזאת יש איזה סיכוי לשיפור במעמדו של החמאס. אם זה יצליח. ואף אחד מאיתנו לא מסוגל לתת תשובה לשאלה אם זה יצליח, כי זה באמת מאוד שביר.
אנחנו נצטרך לעקוב וכמובן לשאול אותך גם בשבועות או בחודשים הקרובים שוב. תודה רבה, שלמה.